טוב, אנחנו נתחיל ביסוד מאוד חשוב בנושא הבית שמופיע בפסקה של הרב בעניא במסכת ברכות דף סמר ג' תניא רבי אומר לעולם לא ירבה אדם רעים רעים, חברים, בתוך ביתו. פעילי פלאים. לא טוב, הרבה חברים בבית. ככה אומר רבי. צריך להבין מה הבעיה. שיהיו הרבה חברים בבית, מה הבעיה? אומר הרב. כדרכו בקודש, הוא מתחיל בהגדרות כלליות. יסוד המעלות והמידות הטובות הוא. אם כן, יסוד ומידות טובות. מה? שכל מידה תמצא את מקומה הראוי לה. וכל דבר יהיה עומד על צביונו ולא יתבטל מצורתו. בשביל איזה נטייה של קניין אפילו דבר טוב. כלומר, מסביר הרב שמידות טובות זה מחייב להקפיד שזה לא יבוא אחד על חשבון של השני. אתה לא יכול לעבוד על מידה טובה מסוימת, ובגלל המידה הטובה המסוימת הזאת, מידה טובה אחרת נפגמת. כן. למשל, דוגמה. להוציא מחיצות, וזה מה יהיה עם אנשים שלומדות? בבקשה, אתה רוצה לעשות את זה, בבקשה. מסיבת אירוסין, זה קשור לזוגיות. זה רעיון טוב. לעשות אירוסין בזמן יום עיון על הזוגיות. מה? זה הלכה למעשה? פילי פלאים. אם כן, מסביר הרב, למשל, אדם קם לסליחות. זה מאוד יפה שהוא קם לסליחות, והוא החליט להיות גיבור בחודש אלול, ולהתעורר מוקדם, אף על פי שבדרך כלל יש לו קושי מאוד גדול לקום בבוקר. אז החליט להשכים, קום. קם בבוקר, מאיר את כל הבית. כי לא יכול להיות שרק הוא יקום. אז הוא מתעורר, מדליק את האור, מפעיל את הקומקום. בקיצור, כל הבית על הרגליים בשעה 4. הוא החליט להיות גיבור, אבל זה פגע במידה אחרת. מידת החסד שהוא חייב לבני ביתו. אז אומר הרב, צריך ללמוד ש... מידה טובה זה לא רק מידה שהיא טובה מצד עצמה. זה מידה שלא באה על חשבון של מידות אחרות. וזה עבודה מאוד קשה במידות. זה אפילו יותר קשה מאשר לקנות מידה טובה מצד עצמה. למשל, מסילת ישרים הוא מזהיר ממידת הזהירות שהופכת לפחד. אדם אמר, זהירות, זהירות. כן, אבל צריך לפעמים קצת גבורה. לפעמים צריך גם לקחת סיכון מחושב. ולפעמים צריך לקחת סיכון מסוים. ואולי סיכון לא קטן. למה? לדברים טובים מסוימים. מה עם מידת הזהירות? נכון. צריך מידת הזהירות, אבל מידת הזהירות לא יכולה לבוא על חשבון של מידות אחרות. אז צריך לקנות מידה, והמידה הזאת לא צריכה לבוא על חשבון של מידות אחרות. למה הוא אומר את זה? הנה, על כן. באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק, ואחריה תבוא חיי הרעות, גם מחוץ לחוג חיי המשפחה. כלומר, איך מתחילים להיות צדיק? בבית, בחיי המשפחה. ראשית חיי הצדק. ראשית הצדק. זה מתחיל במשפחה. שמה האדם צריך לקנות את המדרגה האמיתית של חברות, ראות, התרשבות, עזרה לזולת. הכל בחיי המשפחה. לא עוזר לחברים ובבית לא עוזר. הוא מוכן לעזור לכל מי שמתקשר אליו. כן, אבל אשתו או בעלה ליד, הוא לא התקשר, הוא ליד. הוא עוזר רק למי שמתקשר. וכיוון שליד לא מתקשרים, אז הוא לא עוזר. אומר הרב, לא, לא ככה. באשר חיי המשפחה היא ראשית הצדק, ואחריה תבוא חיי הרעות גם מחוץ לחוג חיי המשפחה. על כן ישים האדם תמיד אל לב, שביותו מרחיב את גבול היושר, לחיות גם כן חיי רעות ואהבה. כלומר, האדם אומר, בסדר, נכון, הנה, בתוך הבית, הכל טוב, אנחנו חברים טובים וכולי, אבל אני רוצה גם להרחיב את זה, אני רוצה לכלול בזה גם חיים נוספים, חיי חברה, חיי חברות וכולי. לא, זה נכון. נכון שהחברה הכי טובה שלי בעולם זה אשתי. אבל אני יכול להיות חבר לא רק של אשתי, אני יכול להיות חבר של עוד אחרים. בסדר גמור. על כן ישים האדם תמיד אל לב שביותו מרחיב את גבול היושר לחיות גם כן חיי רעות ואהבה, באופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידה. כלומר, גרעין, נכון, משפחה גרעין, אבל יש לי כוחות לא רק לתרום לבני משפחתי, יש לי כוחות גם לתרום לאחרים, להיות בקשר טוב, לפתח תקשורת עם חוג מאוד רחב של אנשים, אולי עשרות, אולי מאות, אולי אלפים. יעשה כן, זה בסדר, אבל באופן שלא תהיה מזה כל השבטה לחיי המשפחה עצמה. נורה אדומה. כל מה שאדם מוסיף, זה לא יכול לגרוע ממה שהוא כבר קנה. אתה רוצה להוסיף? אין בעיה. כל המוסיף מוסיפים לו, בתנאי שהתוספת היא לא כל המוסיף גורע. תחליט, כל המוסיף גורע או כל המוסיף מוסיפים לו? זה תלוי בך. אם התוספת שאתה רוצה להוסיף על מה שאתה חי כבר, היא תגרע ממה שאתה חי, זה תוספת שהיא לא טובה. על זה נאמר, כל המוסיף גורע. אם אתה מוסיף חיי חברות ורעות, ואתה חי עם חוג מאוד רחב של מכרים, אנשים וכו', ובבית מישהו מרגיש עזוב, מישהו מרגיש שאתה מזלזל בו, אתה מתעלם ממנו, שאתה לא נותן לו את מה שהוא צריך, לא משנה אם זה הבן זוג, זה לא משנה אם זה הילדים שלך, אז זה לא נקרא תוספת, זה נקרא על חשבונו. לפעמים מתבלבלים, חושבים, מוסיפים, לא מוסיפים. בכל דבר זה ככה. אדם לומד, אומר, אני לא לומד מספיק. טוב, אז הוא מוסיף בכמות, אבל הוא יורד באיכות. לא, זה לא עובד. אתה יכול להוסיף בכמות, אבל אתה לא יכול לרדת באיכות. אם אתה כבר מבין גמרא, רש"י, תוספות, אתה רגע שאני אלמד, אני אלמד, אני אלמד, אתה כבר לא מבין שום דבר. הוספת בכמות, גרעת מהאיכות. לא, זה לא נקרא תוספת. אותו דבר, בכל דבר. צריך לבסס את העניין שאתה כבר מחזיק. הדבר הזה צריך להיות טוב, טוב, תפוס בידיך. מזה, תחריב. תבנה מסביב. אבל אל תעשה פתאום את המרכז רעוע. אומר הרב, תיזהר, בחיי המשפחה זה עקרוני מאוד. יש פה גרעין. המשפחתיות היא ראשית הצדק. חיי המשפחה היא ראשית הצדק. ואחריה, הכוונה, כתוספת, אפשר להוסיף הלאה. כי תמיד יהיה העולם בכללו מוצלח, כשיעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה, בין בדברים שהם שלמות הגוף, ובין בדברים שהם שלמות הנפש. ואז יצאו גם כן, חוץ לגבולם, להשתתף בדברים הנוגעים אל כולם בכלל. מה הכוונה? הכוונה היא כזאת. מה הדבר הראשון שאתה צריך לדאוג לו? להיות אדם מוצלח, מתוקן. ואני רוצה לתקן את כל העולם. כן, אתה תתקן את כל העולם כשאתה תהיה מתוקן. כי אם אנחנו נבנה גוף מתאים ראויים, הגוף הזה בעצמו בסוף יהיה כולו רעוע. ככה מסביר הרב. כי תמיד יהיה העולם בכללו מוצלח, כשיעמדו תחילה פרטיו על בסיס חזק ונאה, בין בדברים שהם שלמות הגוף, דברים שהם שלמות הנפש. ואז, כשאדם קנה חוסן עצמי גדול, בין בגוף ובין בנפש, יכול להתחיל לבנות מסביב, להשפיע, להרחיב, אבל הוא מעצמו רעוע. אדם לא בריא בנפשו, רוצה לעזור לאנשים להיות בריא בנפשם. זה לא עובד. רופא חולה לא יכול לטפל בחולים. אז קודם כל תהיה בריא. אתה תהיה בריא, אתה תעזור למי שחולה. זה כלל גדול, אומר הרב. זה, אגב, מוכיח לנו כמה הרב לא מתעסק רק בענייני הכלל, אלא הוא מבין טוב מאוד את חשיבות הצלחת הפרט. ועכשיו, עד עכשיו זה הקדמה. ועכשיו יישום. ריבוי הרעים בתוך ביתו. למה זה לא טוב? למה רבי אמר לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו? ריבוי הרעים בתוך ביתו. התערבם ביותר מעמידה הראויה. מביא שהאדם לא יהיה מתייחד בהנקת ביתו, כפי רוחו הוא. כי אם, כפי רוח הרעים הבאים בתוך הבית. והוא כאב נאחר נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כוח הפרט לגמרי והפסדת צורתו בשביל אחרים. אז נשים לב שהרב כאן מדבר על שיטה. יש שיטה כזאת. ככה הוא מגלה לנו. והוא כאב נאחר נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כוח הפרט לגמרי. מה זה השיטה הזאת? השיטה הזאת אומרת ככה, שאין שום ערך לפרט מצד עצמו, כי מה שקובע זה החברתיות. זה מה שקובע זה שיש לך מקום בחברה. אם אין לך מקום בחברה, אתה אפס מאופס. לעולם חפש מועדון חברים. אם לא יהיה לך מועדון חברים, אתה כלום. אתה לא קיים. כן, שיטה שתפסה את מקומה בעיקר באמריקה. כולם במועדון. כל אחד יש לו מועדון. אתה חייב להיות שייך לחוג מסוים. באיזה מועדון אתה? אין לך מועדון? מה זאת אומרת? אז מה, מי אתה בכלל? איזה מועדון אתה רשום? לא רשום באף מועדון. מסכן. לא קיים. מת. הוא מת. הוא לא רשום באף מועדון. איזה חוג לפה, לשם, לעניינים. אתה חייב להיות בחברה. אם אתה לא בחברה, לא שייך לחברה, לא רשום בחברה, אתה לא קיים. אומר הרב, שיטה נוראה. ממה באה השיטה הזאת? השיטה הזאת היא לא מאמינה בכוח הפרט. הפסדת צורתו בשביל אחרים. כן? אתה לא קיים מצד עצמך. אתה קיים כי אתה משרת את החברה. כדי לשחק משחק חברה, צריך מספיק שותפים. פרטנר. אם אין לי, איך אני אשחק? זאת אומרת, זה לא שאתה מעניין אותי. אני פשוט מישהו שיזיז ממול את המשחק. אז מצד עצמך, אתה לא קיים. עכשיו, השיטה הזאת היא ביטול צלם אלוקים שבאדם. שהרי כל אדם צריך להגיד, בשבילי נברא העולם. למה האדם הראשון נברא יחידי? אחרי הקדוש ברוך הוא יכול ישר לברוא מיליונים בעולם. כל אדם הוא יחיד בעולמו של הקדוש ברוך. אין שני אנשים עם אותם טביעות אצבעות. זאת אומרת, אני לא קיים מכוח החברה, אני קיים מכוח עצמי. ריבונו של עולם רצה בי. עכשיו, למה עלול להיכשל אדם שמרבה רעים בתוך ביתו? מתערבים לו בחיים. בגלוי או בסמוי. מה, אין לך טלוויזיה? לא. ברצינות. מה, אין לך טלוויזיה? לא. אז מה, איך אתה חי? תגיד, מה אתה עושה? תגיד לי, מה אתה עושה? מה, לא ראית את התוכן? לא. מסכן, אין לו. אין לו, מה לעשות? אין לו. מסכן, אין לו. לפעמים מתערבים בגלוי, לפעמים מתערבים בסמוי. עצם העובדה שהם מסתובבים פה, זה כבר מחייב את האדם. הוא לא מרגיש שהוא עצמאי. הוא לא מרגיש שהוא יכול לבנות את ביתו, איך שבא לו. מה, לא חידשת את הספות? לא חידשתי את הספות. תגיד לי, כמה זמן אתה יכול להישאר עם אותם הספות? לא בא לי לחדש את הספות. וזה ספות מאוד ישנות. לי זה לא מפריע. באמת? מה אתה אומר? מה, יש לך בעיות כלכליות? אולי יש לך בעיות כלכליות? כלומר, העובדה שאדם מכניס חברתיות יתירה בתור ביתו, היא מתחילה לבטל את צורתו העצמית. לפעמים זה גלוי, ולפעמים זה סמוי, וזה יותר גרוע כשזה סמוי. כי האדם אפילו לא מרגיש. לפעמים כשזה גלוי, מישהו מתערב לך בחיים, אתה אומר לו, מה אתה מתערב לי בחיים? אבל לפעמים לא עושים את זה ככה. לפעמים עושה את זה בצורה הרבה יותר עדינה. ואדם אפילו לא מרגיש. הוא כל הזמן משנה את צורת ביתו, לפי מה שמצפים ממנו. מובילים אותו. ואז, יום אחד, על זה משלמים מחיר מאוד כבד. כי אם יש מקום שאדם יכול לפתח את צורתו העצמית, סוף סוף, על כן יעזוב איש את אביו ואימו, ודבק באשתו, יעזוב, זהו, רוצה להיות אני, מצד עצמי, עם הנשמה שלי, עם השאיפות שלי, עם הרצון שלי, החלטתי להיות צדיק, ולהסתפק במועץ, ולאו דווקא לחיות כמו שהיו חיים אצל ההורים שלי, או החלטתי הפוך, טוב לי, אני רוצה לחיות ברווח ובשמחה, ואני רוצה בבית מוזיקה, ובבית שלי היה אסור לעשות רעש, כי כשאני הייתי שם, אוי ובוי, אם מישהו עשה רעש, ואני רוצה לצעוק, וזה אני לא יכול. ואז אני סובל נורא, ואני אף פעם לא אוכל להיות אני, אני. לא משנה כרגע דברים טובים, פחות טובים, זה לא משנה. כי יש שלב בחיים שאדם חייב להיות הוא עצמו. כן, קורא. נורמות חברתיות. התערבות סמויה זה נורמות חברתיות. מצפים ממך. מזרימים דעות, מחשבות, התנהגויות. זה לא חייב שבא והבן אדם אומר, איך הבית שלך נראה? לא. שואלים אותך. או מתנהגים בצורה מסוימת. שהיא מפריעה, לך לעצב את ביתך לפי הצורה שאתה רוצה, באופן חופשי לגמרי. יסוד קיומו של האדם והתפתחותו, חופש. בלי לחץ של אף אחד. לא לחץ גלוי ולא לחץ סמוי. אבל יש תמיד לחץ. נכון? אתה צודק. כל אדם שמסתובב, אפילו ברחוב, יש כבר עליו הפעלת לחץ. קל וחומר במקום שבו הוא עובד, וקל וחומר כשהוא נמצא עם זולתו. אבל יש מקום אחד שהאדם לא צריך להרגיש לחץ. יש מקום אחד. איפה? הבית. בבית חופשי ומאושר, בלי לחץ. בכל מקום אחר יש לחץ. יש מקום אחד שאדם צריך להגיד, פה אני עושה מה שאני רוצה, לטובה. בלי שמישהו יסתכל עליי, ובלי מישהו יבקר אותי, ביקורת, הוא יגיד, מה, תסתכל להוא, תסתכל באיזה משונה. בכל מקום זה ככה. מסתכלים עליך, בודקים מה אתה עושה, איך אתה מדבר, איך אתה זה, ואיך אתה פועל, וזה. אני רוצה להיות בבית. איך שאני רוצה. לעצב את האישיות שלי. וכך גם הבן זוג. הוא צריך להרגיש, פה אין לחץ. פה אני יכול לעשות מה? שאני רוצה. כי זה הוא שלב קריטי בחיי האדם. שאדם לא יעזוב את העולם עם ההרגשה שאף פעם הוא לא הצליח להיות הוא עצמו. אתה יודע איזו מועקה הזאת? שאדם חי שנים כשהוא לא מרגיש שהוא הצליח להיות הוא עצמו. בתחומים הכי רחבים שיכולים להיות. הכי רחבים שיכולים, בכל תחומי החיים. רוצה לאכול מלפפון. בבית, לא, אתה תאכל בשר. לא רוצה, רוצה לאכול מלפפון. רק מלפפון כל היום. אף אחד לא יגיד לי מה לאכול. ומה לעשות, ומה לשתות. מה שאני רוצה באופן חופשי, עצמאי. זה עיצוב האישיות בגילוי נשמתיות. ואם אדם ירבה את ההתערבות החיצונית בתוך ביתו, הוא לא יוכל לפתח את הגרעין הקשה הזה של קיומו. זה הגרעין האמיתי, הבלתי, זה אי אפשר לפצח אותו. כל דבר אחר, כשאתה הולך לעבודה, אומרים לך, אדוני, אני רוצה שתעבוד ככה. לא, אני רוצה... לא, תשמע, אתה עובד אצלי, אז אתה תעבוד ככה. נקודה. בכל מקום אומרים לך, איך אתה צריך להיות? בתוך הבית שלי, אני צריך... מתוך זה, אחר כך, יש לאדם גם כוח לעמוד על דעת עצמו. לעמוד על דעת עצמו. הרי מה קורה? מה עושה שבני אדם לא עומדים על דעת עצמם? כל דבר משפיע עליהם. הם משנים את דרכם בקלות. בכלום. ככה. למה? כי לא עמדו על דעת עצמם. עומדים במבחנים של החיים ורואים שמתקפלים. משנים את דעתם. משנים כיוון, משנים צורה. חוזרים בשאלה, חוזרים בתשובה. חוזרים בכל, כי רוצים, כי לא רוצים. על דעת עצמי. והמקום לזה, זה הבית, אומר הרב. באופן חופשי. ואומר הרב, תדעו לכם, שזה שיטה. זה שיטה. השיטה היא בנויה על זה שאדם לא מרגיש ערך מצד עצמו, אז הוא כל הזמן צריך חברים. בלי החברים, אני בכלל לא קיים. אז הוא כל הזמן צריך מסיבות, וכל הזמן חברים, וכל הזמן מפגשים, וכל הזמן... זה נחמד מאוד. אבל אוי ובוי אם אתה תלוי בזה. אוי ובוי אם החיים שלך זה זה. ואהבת לרעך כמוך? פרק שני מסכת קידושין, אשתך? לא, ואהבת לרעך כמוך? כולם, כולם, כולם. מי זה כולם? את הכי קרוב אליך עוד לא התחלת. כי אתה כל הזמן בוועסקת לרעך כמוך של כולם. אבל את האמיתי, הקרוב אליך. כן, רבי עקיבא אבל אמרה ואהבת לרעך כמוך. נכון? תשאל את רבי עקיבא איך הוא התחיל את הקריירה שלו. תסתכל במסכת נדרים, במסכת תובות, ואז אתה תגלה איך הוא התחיל את הקריירה שלו עם רחל אשתו. מאושרים במתבן, קש בשיער. על כן, יהיו הרעים רעים אהובים. ישפיעו הם עליו והוא עליהם. זה בסדר, מותר להיות בחברות טובה ולקבל מן החברים ואתה גם תשפיע עליהם ולנהל שיחות וכו'. אבל רק באותה עמידה שתכונת ביתו לא תשתנה ותתנהג רק על פי הכרתו הפרטית, זכות לפרטיות. זכות להיות אדם פרטי. לא מדויק, לא זכות, חובה. אז ישכיל ויצליח. כי ראשית הנפילה, מעניין ללמוד מן הרב איפה נמצאת ראשית הנפילה. של האדם, והרבה פעמים של משפחה ומשפחה. היא רק בעזוב האדם את הכרתו ונשמח להיות מחכה את אחרים. ראשית הנפילה היא בבעיית החיקוי. למשל, לגמרא, יש לזה ביטוי, קוראים לזה חסיד שוטה, טיפש. מה, הוא חסיד והוא שוטה? כן. מה זאת אומרת? הוא מחכה את רבו. הוא חושב שהוא הרב שלו, ואז הוא רואה אצל הרב שלו כל מיני התנהגויות, וכל מיני דברים שהוא מדבר, ועושה, ולובש, ואוכל וכו'. אז הוא החליט להיות, טוב, אני תלמיד נאמן של הרב שלי, מה שהרב שלי עושה, גם אני. זה חיקוי. כי הוא לא במדרגה הזאת, הוא לא האישיות הזאת, הוא לא הנשמה הזאת. כל אחד צריך להיות הוא עצמו. כמובן ודאי צריך ללמוד, ודאי צריך לשמש את רבו, אבל לא לעסוק בחיקוי. וזה מאוד קל, זה מאוד פשוט, זה מאוד מפתה להתעסק בחיקוי. אבל כשאתה מחכה את האחרים, אז אתה צריך לראות שמחיקה, מחכה, זה גם מחיקה. אתה מוחק את עצמך. כאילו הפכת להיות מיותר, לא קיים. ובאמת, הלא רבו התנאים שעל ידם אי אפשר לאדם אחר להיות למופת גמור ומוחלט לזולתו. זאת אומרת, אין אפשרות כזו ששני אדם יהיו באמת שווים וזה עם עד הסוף. זה לא ייתכן. כל אחד צריך להיות הוא עצמו. כי אם על ידי כוח שפיטה, אתה רוצה, בבקשה, ללמוד מן השני, אין בעיה. על ידי כוח שפיטה והבחנה, מה לקרב ומה לרחק. זאת אומרת, תתבונן, תסתכל, תלמד מכל אחד מה שאתה רוצה, וכמובן יש לך גם ביקורת. אומר, תשמע חביבי, כל הכבוד, אבל זה לא מתאים לי. לא, אבל זה טוב, זה מצוין, זה לא מתאים לי. אני לא שם. אני לא כזה. הוא ישן שעתיים בלילות. אני צריך לשאול 6 שעות. מה לעשות? אתה לא יכול לעשות. אם אתה תתעסק בחיקוי, אתה תימחק. זה אותן אותיות. זה אותו דבר. על כן תהיה הרעות רק מקיפה את ביתו. בא אל תוכו של ביתו גם כן בזמנים נאותים, ולא ירבה אותם בתוך הבית, למען לא יתבטל רשותו הפרטי משלטונו הגמור. זאת אומרת, כמו הרבה מקרים אצל רבותינו, הם שמו את האצבע על המידה הנאותה. תמיד הקלקול, מסביר המהר"ל, למשל בדרך חיים, זה כשאתה יוצא מן המידה. אל תרבה שיחה. מה, אסור לדבר? למה חכמים אמרו שאסור לדבר? אל תרבה, הכוונה שעברת את המידה, אז אתה כבר במצב של קלקול. אמרו שאסור לדבר? אמרו, אל תרבה. תרבה, הכוונה מעבר למה שצריך. אל תרבה באכילה, אסור לאכול. אמרו שאסור לאכול. אם אתה מרבה באכילה, אתה תהיה חולה. אל תרבה ברעים לתוך ביתך. באיזה מידה? שזה מבטל את צורתך הפרטית. שזה פוגם את העיצוב הפנימי של האישיות המשפחתית. שאתה לא מרגיש חופשי לפעול, לעשות, לפתח את החיים שלך עם הבן זוג בצורה הנכונה. זה לימוד מאוד גדול, והדבר הזה מכוון כלפי הכל. לפעמים זה יכול להיות התערבות של ההורים, שהם נחמדים מאוד, אוהבים מאוד, אבל הם מתערבים בדבר שלא שייך להם. הם לא צריכים לקבוע את הצורה של הבית, של כל אחד ואחד, מבניהם ובנותיהם. אחרי שכבר הקימו בעצמם בית. יש להם הרבה עיצות, נכון. אתה יכול לקבל, לא לקבל. אתה חייב לבנות את הבית שלך, בצורה עצמאית לגמרי. עכשיו, החופש הזה, הוא כולל גם חופש כלפי השני. כל אחד מבני הזוג בתוך ביתו צריך שתהיה לו אפשרות לפתח את הצדדים המיוחדים של אישיותו. אחד רוצה ללכת לישון מאוחר, אחד רוצה ישן מוקדם. בסדר. מה הבעיה? לא. מה לא? זה, אמרת חופש, בתוך הבית, כל אחד. בסדר, אבל אנחנו חיים ביחד. נכון, ודאי. כי מתוך אהבה רוצים להיות שותף. אבל לא בכפייה. לא בביטול האישיות של השני. אתה הרי בשביל מה אתה בונה בית? כדי לפתח את האישיות שלך, נכון? גם הבן זוג רוצה לפתח את האישיות שלו. ואתה לא יכול למחוק את האישיות של השני. עכשיו נדבר באמת על החלק השני. החלק השני זה איך כל אחד ואחד פועל ביחס לשני לטובתו. אומר הרב אבינר, בפסקה הנקראת אהבת נפש, תמצית מאוד חשובה. אהבת השני אינה רק אהבת גופו, אלא אהבת נפשו. זאת אומרת, השתוקקות להצלחה הרוחנית והמוסרית, ועשיית כל המעשים היכולים לקדם מטרה זו. כלומר, יש לי רצון מאוד גדול בגלל אהבת השני, שהוא יצליח. שהוא יצליח. לכן אהבת בת כלבה סבוע את רבי עקיבא, התגלתה בזה שאמרה לו זיל עבה בעיריו. כן, היא מאוד אוהבת, היא כל כך אוהבת את עקיבא, שהיא הייתה מוכנה לוותר על כל מה שיכלה לקבל מאביה. ומי שיודע מי היה כלבה סבוע, מבין על מה היא ויתרה. טוב, אז אתה, את כל כך אוהבת את עקיבא, אז בטח את רוצה אותו צמוד אלייך 24 שעות ביממה. לא, זה לא נקרא אהבה. אהבה זה שאני רוצה שהוא יצליח. לכן מה היא אמרה לו? חביבי, אתה יכול ללכת ללמוד. ואני כבר אסתדר מבחינה כלכלית, ואפילו מבחינה רגשית, על אף המצב הקשה של אלמנות חיות. זאת אומרת, זה לא פשוט, היא נשארת לבד. בסדר. היא מוכנה. היא מוכנה. הוא לא דרש. זה גם חלק מן האישיות שלה. ומישהי אחרת לא מוכנה, אז זה זכותה. אבל רחל מוכנה. ככה היא רואה את אהבתה כלפיו, שהוא יכול ללכת ללמוד. כי היא הרגישה בו שהוא מתאים לזה, שהוא עוד עתיל לדבר גדול, היא ראתה את המידות, אומרים חכמים, שהיו בו. היא בכלל אהבה כל כך תורה, שמבחינתה זה שיא הצלחתה. בסדר. זה באמת אהבה אמיתית. היא אהבה אותו בשביל עצמו, ולא בשביל עצמה. לכן נתנה לו רשות ללמוד 24 שנים מחוץ לבית, וכל תורתו הייתה בזכותה, כפי שאמר רבי עקיבא לתלמידיו, שלי ושלכם. שלה הוא. כך הוא בהחלטות הגדולות והגורליות, וכך הוא בחיי היום-יום. כדברי הספר פלא יועץ, ועיקר האהבה היא אהבת הנפש. זאת אומרת, אהבת האישיות של השני. אהבת מה שהוא. או מה שהוא צריך להיות, או מה שהוא רוצה להיות. זה נקרא אהבה. ולכן כל צד צריך להוכיח את השני בנעימות. כי לפעמים הוא לא רואה, אז אתה עוזר לו לראות. ולהדריך אותו בכל ענייני תורה. בצניעות, שמירת הלשון, התרחקות מכעס, הקפדה בדקדוק מצוות ותפילות. בסדר. יש נשים שמתלוננות שכל בוקר הן צריכות להעיר את הבעל שלהן לתפילה. למה אני צריכה להעיר אותו לתפילה? אם הוא לא היה מתחתן, הוא לא היה קם לתפילה. מה זה רע? לא, הוא צריך לעשות את זה מצד עצמו. זה הקושי שלו בחיים. אז מה לא בסדר בזה? מה, אני צריכה לדאוג לזה שהוא יקום לתפילה. למה לא? מה לא בסדר בזה? יום אחד הוא יבין שבאמת אשתו זה לא רק שעון מעורר. בסדר. אבל בינתיים את עוזרת לו בזה. מה, מה, מה לא בסדר? מה, מה רע בזה? מה? או בעל. היא לא מברכת בכלל. היא רוצה שאני אברך ברכת המזון, והיא עונה אמן, והיא ככה יוצאת ידי חובה. נכון? ככה לפי ההלכה מותר, לפי השולחן ארוך. ככה היא רגילה. אז מה, מה קרה? מה קרה? מה? למה אתה מזדעזע? מה, זה אישה דתייה? מה קרה? מה קרה? מה קרה? אתה לא יודע שזה אפשרי. אז אתה עושה מזה סיפור גדול. ככל שאנשים יותר קרובים אחד לשני, ואוהבים אחד את השני, יותר מתקבלת הדרכה. נכון? אתה תמיד מוכן לקבל תוכחה מאדם שאתה מרגיש אוהב אותך. אתה לא מוכן לקבל תוכחה, כי אם אתה לא רואה ביטויים וגילויים של... נכון. כי אז אתה מרגיש כעס. הוכח, תוכיח את עמיתך, ואהבת לך כמוך. זה הולך ביחד. פסוקים צמודים, פרשת קדושים. כלל גדול. לא ניתן להוכיח אם לא אוהבים. לכן, רוב הזמן אי אפשר להוכיח. אז מה עם המצווה הזאת? המצווה הזאת. יש רשימה ארוכה של מצוות שאנחנו לא אוכלים. מה עם מצוות הקרבת קורבן חטאת? לא יכול להקריב קורבן חטאת, כי אין בית המקדש. נכון? נכון, אתה אנוס, אין בית מקדש, אתה לא יכול להקריב קורבן חטאת. נכון? אז אתה לא יכול לקיים מצוות הוכחה. כי לא גילית אהבה. לא גילית אהבה, אתה לא יכול להוכיח. לכן, כבר אמרו, בתקופת התנאים, בטלה מצוות התוכחה. מה, מה זה תוכחה? זה כתוב בתורה. מה כל כך קשה להוכיח שבטלה מצוות תוכחה? באמת. מה, זה מסובך? אתה רוצה שאני אגיד לך איך מוכיחים בן אדם? אני אגיד לך איך מוכיחים בן אדם. אני אצא לך נאום, תראה איך אפשר להוכיח בן אדם. אז למה בטלה? לא הבנת. לא בטלו המילים. בטלה המהות של המצווה. כי אין תוכחה בלי אהבה. לכן הרבה פעמים, כיוון שבן זוג מתחיל בתוכחה לפני שהוא גילה אהבה, לא רוצה לשמוע. שלא לדבר על אחרים בכלל, שאתה לא יכול לתפוס בן אדם ברחוב ולהתחיל לצעוק עליו. כי הוא לא יודע שאתה אוהב אותו. למשל, בן אדם מחלל שבת. אז אתה רוצה להוכיח אותו על חילול שבת. שיטה מספר אחד, זרוק עליו אבן. ברור שזו תוכחה. זה תוכחה בדוקה. אם אתה זורק אבן על מי שנוסע, הוא מבין שאתה מוכיח אותו על חילול שבת. אז למה זה לא עובד? כי הוא לא בטוח שאתה אוהב אותו. עם כל הכבוד לך, כשאתה זורק אבן, יש לו קושי מאוד גדול להשתכנע שאתה אוהב אותו. אתה יכול גם, אולי, תכתוב על האבן, באהבה. זמן. קבל אבן, שובר לו את השמשה, באהבה. הוא לא משתכנע, מה אתה עושה? בעיה. אז יש זריקת אבנים במילים. ולכן לא מקבלים את התוכחה. כי צריכים אהבה. אם אדם היה אומר, לפני כל תוכחה, חיבוק ונשיקה, הוא היה חושב פעמיים לפני שהוא מוכיח. זה ככה עובד, מה לעשות? ככה אומרת התורה שזה עובד. לכן, הרב יכול להוכיח את תלמידו, והאב יכול להוכיח את בנו. זה היה במצב האידיאלי. בינתיים גם מזה ירדנו. כי פעם באמת אהבת האב לבנו ואהבת הרב לתלמידו זה הייתה אהבה מאוד גלויה. על זה צריך, גם על זה היום צריכים לעבוד. אמרו לכם, זה מה שנשאר בעצם. שהאב יכול להוכיח את בנו, והרב יכול להוכיח את תלמידו. יש אומרים שגם היום זה כבר קשה. כי גם שם אין גילויים מספיק גדולים של אהבה. אז לכן זה לא כל כך עובד. אז מה נשאר? בעל ואשתו. ומה אומרים? גם היום זה בעיה. למה? כי אין מספיק אהבה. נו, אז אתה רואה, לאן הגענו? אפילו על הדבר האחרון שהיה נשאר, שהיה בטוח ששמה יכולה להיות תוכחה, כי ברור שיש אהבה, אומרים שגם שם היום יש בעיה. למה? לא בגלל שאין תוכחה, בגלל שאין אהבה מספיק. ככל שאנשים יותר קרובים אחד לשני ואוהבים אחד את השני, יותר מתקבלת ההדרכה. ולכן מצד מה, איש ואשתו הם המחנכים ההדדים האידיאליים. וכמובן לא מדובר על תוכחה שנובעת מזעם הצור על השני, שאינה תוכחה אלא אלימות, שמתחפשת בצדקות מדומה. אלא תוכחה הבא מאהבה גדולה וחשק, שהשני יהיה יותר טוב ושלם. כי אתה רוצה את הצלחתו וטובתו. זה הסוד הגדול. אם הולכים על פי דרך זו, מאוד מתקדמים. סיכום, שני המקורות שלמדנו היום, חופש, עצמאות, עיצוב האישיות בצורה מאוד ברורה במסגרת הבית. דבר שני, עזרה הדדית, לפתח את הצד הטוב שבזולת, בבן זוג. אלה שני היסודות העיקריים שמתאימים באמת להצלחת משפחה. יש שאלות? טוב, שנה טובה.